ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שוויץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קליניים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. היום נארח שוב את צאלה שוורץ, שמכהנת בתפקיד של מנהלת חטיבת הביוסטטיסטיקה ודאטה מנג'מנט בחברה GCP. הפעם צאלה תשוחח איתנו על תפקידה של הסטטיסטיקה במחקר. כולנו יודעים שחברה כשמגיעה לשלב הניסויים קליניים זה בהחלט רגע מכונן, ועם הרגע המכונן הזה מגיע כאבי הבטן, כי מתחילות ההוצאות הבאמת גדולות במסגרת המחקר והפיתוח. מבחינת עלויות הפיתוח של מוצר מחקר, אין ספק שהחלק של הניסויים הקליניים הוא מאוד מאוד יקר, וחלק מהעלויות נגזר באופן ישיר כמובן ממספר המטופלים בניסוי. לכן יש בהחלט חשיבות לקביעת גודל המדגם, וכל זה, או הנושא של חישוב קביעת גודל המדגם, הוא תחת החלק של הסטטיסטיקה במחקר, ולצורך זה באמת התכנסנו היום לדבר עם צאלה. אז צאלה, האם תוכלי להסביר לכולם איכן באמת משתלבת או יושבת הסטטיסטיקה בתהליך של המחקר הקליני?
היי אורנה, קודם כל כיף שוב לשבת איתך ושלום לכל המאזינים. אני חושבת שרוב רובם של המאזינים כשהם שומעים סטטיסטיקה במחקר, הם חושבים בעיקר על ניתוח הנתונים, על הסטטיסטיקל אנליזיס. וניתוח הנתונים יושב באופן ברור בחלק הסופי של המחקר. כלומר, אחרי שהמחקר יצא לפועל ונאספו הנתונים והוכנסו ל-CRF, ואני מזכירה את ה-EDC, כן, עדיפות גדולה ל-EDC, אם אנחנו רוצים להיזכר בשיחה הקודמת, אז שם יושבת הסטטיסטיקה, אבל הסטטיסטיקה מתחילה כבר בשלב הרבה יותר מוקדם, בתכנון המחקר.
אז איפה זה באמת, מה התפקידה של הסטטיסטיקה בתכנון של המחקר, בשלבים ההתחלתיים?
אז אני אסביר. אז ישנם בעצם שני פרקים מהפרוטוקול שקשורים באופן ישיר לסטטיסטיקה. האחד זה באמת גודל המדגם, השני זה הניתוח הסטטיסטי. שני הנושאים הללו הם בעצם תלויים באנד פוינט של המחקר, ואנחנו נדבר עליו עוד כמה שניות.
כן, כדאי אותו. להסביר למשתת למאזינים על
האנד פוינט. על החשיבות שלו, נכון. כן. אז לגבי גודל המדגם, כשמו כן הוא גודל המדגם, כלומר כמה חולים אנחנו נגייס למחקר. אז נסביר שעל מנת לבדוק אוכלוסיות מסוימות, ובמקרה של מחקרים קליניים אוכלוסיות חולים, יש צורך במדגם. למה? הרי אני לא יכולה להגיע לכל חולי הלב, או אפילו לא לכל חולי הלב שסובלים דווקא מאי ספיקת לב אקוטית. כן, אבל אני כן יכולה ליצור מדגם, לנתח את הנתונים וממנו להכליל על האוכלוסייה.
אוקיי, אבל תמיד מדברים על זה שכשכותבים פרוטוקול ומתכננים את החלק הסטטיסטי, אז זה מאוד מאוד חשוב להגדיר את גודל המדגם מראש. אז למה זה כל כך חשוב להגדיר את גודל המדגם מראש? למה אתה לא יכול תוך כדי תנועה, נגיד, להחליט לעצמך על גודל המדגם?
שאלה מצוינת, כי באמת יש לא מעט שתוהים ומרימים גבה, למה בעצם צריך לקבוע מראש? אני אלך לכל מרכז, אני אגיד לחוקרת, שמע, תתחיל לגייס חולים לפי מה שיש לך, לפי הקריטריונים, כן? Inclusion, exclusion, קריטריה. ובשלב מסוים, כשנראה שיש לנו מספיק חולים בכמה וכמה מרכזים,
נקבץ אותם, ואז נעשה את הסטטיסטיקה.
לגמרי, ממש. אז כמובן שזה לא עובד ככה. ראשית, נזכיר שאנחנו במחקר. כל מחקר מוגבל גם במשאבים, כסף וזמן. ברוב רובם של המחקרים, אם אני אחליט שגודל המדגם שלי יהיה 10,000 חולים, כן, יש מחקרים אולי שזה לא יספיק, אבל ברוב המחקרים 10,000 חולים באופן די ודאי ייתנו לי באמת תשובות שמהם אני יכולה ללמוד ולהכליל על האוכלוסייה. אבל א', זה כמובן בזבוז ענק של משאבים, ואין צורך בכך אם אני יכולה להשיג כבר קודם לכן במספרים קטנים יותר. וב', גם אם נניח שיש לי אורנה כסף וזמן בלי מגבלה, אוקיי? אז במחקר יש סיכונים מסוימים, ואתית אני לא יכולה להגיד שאני רוצה להכניס למחקר כמה חולים שבא לי, משום שאם יש סיכון במוצר אני צריכה לחשוף אליו כמה שפחות חולים. ואגב, זה הולך גם לצד החיובי של העניין. היו מחקרים שבאמת בעניינים יחסית חדשניים, זאת אומרת שאין טיפול טוב ואין משהו שכבר נמצא בשוק, ושמו לב תוך כדי המחקר שהכיוון הוא מאוד מאוד חיובי. זאת אומרת, ממש מרפא תופעה או מחלה באופן יוצא דופן שאין עליה כרגע מענה טוב אחר. וכבר במחקר שמים לב לכך. אז בעצם אין סיבה שהמוצר יישאר במסגרת מחקר לכל כך הרבה חולים ולא יאושר לאוכלוסייה הכללית. אני מזכירה שמחקר בוחרים, במחקר בוחרים חולים בפינצטה. כן, יש קריטריונים להכללה ואי הכללה לא כחד מתאים.
רגע,
אז לא, אבל יכולים ליהנות ממנו, לא כולם יכולים ליהנות ממנו בשלב הזה.
כן, אבל מה שאת אומרת לי עכשיו, שזה בעצם כן הסקת מסקנות תוך כדי, זאת אומרת, יצאת למחקר עם גודל מדגם X, ותוך כדי תנועה, על סמך נתונים שהושגו, בעצם עצרת את המחקר באמצע, עוד לפני שהגעת לגודל מדגם שקבעת מראש, אז איך עושים את זה?
אז נכון, טוב, אז פה אנחנו נכנסים לכל העניין גם של interim analysis, כן, intermediate analysis, שזה בעצם אנליזת ביניים. ואנחנו נכנסים גם לעניין הזה שלא כל המחקרים הם blinded, אוקיי? חלקם הם open, ואז אני יכולה לראות באמת כבר בשלבים יותר ראשונים. וכמובן, כמובן שצריך עדיין להבין מה יש לנו ביד. נכון, אולי גם אם לא הגענו עדיין לגודל המדגם כדי לראות מובהקות סטטיסטית ועוצמה סטטיסטית, סליחה על המילים שלא יברחו לנו מאזינים פה, אבל עדיין אנחנו יכולים לבדוק באיזושהי סטטיסטיקת ביניים מה מצבנו, אם הטרנד הולך לכיוון מאוד מאוד טוב או מאוד מאוד לא טוב, כן? ואז להבין איכן אנחנו עומדים. אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לסטטיסטיקת הביניים, אלא אנחנו נתייחס ונסביר את השיקולים שעומדים בבסיס
נכון,
בחירה.
נכון, בואי תסבירי לנו באמת, מה היו השיקולים שעומדים בבסיס בחירת גודל המדגם והחישוב של גודל המדגם, כשכמובן אני מניחה שזה נגזר גם מהדיזיין של של המחקר, האם זה מחקר שיש בו כמה זרועות, האם זה מחקר שהוא זרוע אקטיב מול זרוע שמקבלת פלסבו, האם זה מחקר שהמטופלים הם בקרוס אובר. אני מקווה שדיברנו על המושגים האלה בפוסטוס הקודם, אולי תסבירי בכמה מילים.
טוב, אז מחקר של דיזיין של פארלל, כמובן זה מדובר בשתי קבוצות, כמו שלמדנו בבית ספר, ששני קווים מקבילים לעולם אינם נפגשים, אז גם כאן שתי קבוצות מקבילות, שמי שמקבל טיפול א' לא יקבל טיפול ב', ומי שטיפול ב' לא יקבל טיפול א', א' וב'. וקרוס אובר זה אותו חולה, מקבל, אם אפשר, את שני הטיפולים, עם תקופת זמן של וושאוט ביניהם. זה ככה על קצה המזלג ממש על הדיזיין של המחקר. אז כמובן מה שמנחה אותנו בעיקר לחישוב גודל המדגם זה כמובן הפריימרי אנד פוינט של המחקר, וזה באמת אולי המקום להסביר את החשיבות של הפריימרי אנד פוינט. צריך להבין שהפריימרי אנד פוינט, שזה בעצם נקודת היעד המרכזית של המחקר, ועוד סוגריים אני אפתח, שההבדל בינו לבין אובג'קטיב זה בעצם שאובג'קטיב זה ההיפותזה, אוקיי? מה אני רוצה, מה אני מחפשת. האנד פוינט זה ממש הפירוש הנומרי, המספרי. כן, אם אני רוצה להוריד את רמת הסוכר בדם, אז בכמה? מה יראה לי הצלחה? סתם להוריד את רמת הסוכר מ-180 מיליגרם ל-DL-175, או HbA1c, שזה בעצם המונח היותר מקובל במחקרים של סכרת, להוריד אותו מ-13 ל-12? כמובן שלא, אנחנו צריכים איזושהי הצלחה שהיא כמובן מעניינת את הרפואה. ואני חוזרת לעניין של הפריימרי אנד פוינט, שבעצם עליו יקום ויפול המחקר. זאת אומרת, זה הצלחה או כישלון. אם הצלחנו להוכיח את הפריימרי אנד פוינט, אז המחקר הצליח, ואם לא, הוא נכשל ברמה הרגולטורית, כן? ומכיוון שכל דיזיין של מחקר, כל הדיזיין של המחקר מתבסס עליו, כלומר, האם המחקר רנדומלי, מול מה אנחנו משווים, סטנדרט אוף קר, גולד סטנדרט, האם הוא יהיה באמת פארלל או קרוס אובר, וגם גודל המדגם, הכל מסתמך על הפריימרי אנד פוינט, לפי זה בונים את המחקר, ואי אפשר לשנות את הפריימרי אנד פוינט באמצע המחקר באמנדמנט. זאת אומרת, יש מספר המרכזים יכולים להשתנות, ה-inclusion exclusion אפילו יכולים להשתנות, גם מספר החולים יכול להשתנות, אם יש רציונל כמובן להוסיף או להפחית, אבל את הפריימרי אנדפוינט אי אפשר לשנות, כי עליו עומד הכל.
אז אם ככה, אם אי אפשר לשנות בעצם את הפריימרי אנדפוינט, אז האם מדובר רק בחישוב מתמטי של גודל המדגם, או שיש שיקולים נוספים בכתיבת התוכנית הסטטיסטית?
אז ככה, אז בעצם גודל המדגם הוא מבוסס על הנחות. בין אם לפי מחקרים דומים וקודמים או תוצאות אחרות, ובין אם מדובר במשהו חדשני. בסופו של דבר אנחנו מחפשים א', עוצמה סטטיסטית, ואני שוב לא אכנס להסבר על עוצמה סטטיסטית, כי אז אני אצטרך גם להסביר גם מהי השארת אפס, ואמרתי, אני רוצה להשאיר את המאזינים שלנו איתנו. רק אני אגיד, לצורך הדוגמה שתבוא אחר כך, שמקובל שעוצמה סטטיסטית תהיה בין 80 ל-90 אחוז, ברוב המחקרים. יש גם 95, יש גם 75, רוב המחקרים נמצאים על ה-80-90 אחוז. והדבר הנוסף שחשוב לנו, זה שהתוצאות תהיינה מובהקות. כלומר, יהיה הבדל משמעותי, סטטיסטי, בין ההשוואות שאני מבצעת, אותו p-value קטן מ-0.05 המבוקש. שני הטעויות האלה, קוראים להם בסטטיסטיקה, הם חלק מחישוב גודל המדגם. וכן, יש גם חישוב מתמטי בסופו של דבר, אבל א', הוא צריך להתאים לנתונים במובן של שלב המחקר. כן, למשל, בשלבים ראשונים, פייז 1, לא מחפשים אף פעם עוצמה סטטיסטית. כן, אנחנו לוקחים 3 חולים לפעמים לפייז 1. אנחנו בכלל בודקים רק סייפטי. לא בודקים עכשיו באמת משהו עם עוצמה סטטיסטית ורמת מובהקות. ב' ישנם מחקרים שהם באמת בשלב התחלתי, במדיקל דיווייס זה ממש מקובל, של איסוף נתונים. כן, אנחנו רק רוצים ללמוד על המכשיר, שוב, לא רוצים לעשות השוואות. זה בדרך כלל בשלבים יותר מתקדמים, כשכבר באמת אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. השוואה בין מינונים, השוואה בין קבוצות, זה בשלבים האלה. וחוץ מזה, שבדרך כלל לא מציגים ליוזם המחקר, בין אם זה חברה, בין אם זה חוקר, מספר, ואומרים לו, תשמע, זה גודל המדגם בכל קבוצה או קבוצה, אלא נותנים לו טווח מסוים, מראים לו בעוצמות מסוימות, אוקיי? בעוצמה של 80%, כמו שהזכרנו קודם, זה גודל המדגם שאתה צריך לכל קבוצה. בעוצמה של 90%, אתה
תצטרך יותר.
נכון, יותר חולים. עכשיו, זה גם תלוי כמובן ב... הזכרת מההתחלה, כמובן, את התקציב שלנו. אם מדובר בחברה שאין לה מגבלות ובעיות, היא בדרך כלל תרצה להראות עוצמות גבוהות, או שהיא תראה מה חברות אחרות עשו בתחום דומה, מה הם הציגו, והאם אנחנו רוצים לראות יותר. ואם אין כל כך, אם התקציב לא מאוד גבוה, ואנחנו גם ככה חוששים שנצטרך קצת להוסיף חולים מכל מיני סיבות, או שדברים ילכו לכיוונים לא צפויים, בכל זאת זה מחקר קליני, אז מתחילים באמת בעוצמה טיפה יותר נמוכה, אבל עדיין זה צריכה להיות עוצמה שתצדיק ותהיה כזאת שירצו לקרוא עליה, ירצו ללמוד ממנה ויתן תוצאות שרוצים ללמוד מהם.
אז בעצם גודל המדגם הוא שזור, הוא בעצם תלוי בעוצמה הסטטיסטית שקבעתי שאני רוצה להוכיח. זה שני דברים שהם נגזרים אחד מהשני. זאת אומרת, גודל המדגם נגזר בעצם
בהנחה,
בהנחה של העוצמה הסטטיסטית. אוקיי, עכשיו, אבל... בואי נקשה עוד קצת. הרי כשאנחנו מגייסים חולים לניסויים קליניים, אנחנו יודעים את זה היטב, אנחנו נורא רוצים שהם יתחילו ויסיימו את המחקר. אבל
אידיאל.
הרבה מאוד פעמים החולים נושרים מכל מיני סיבות, יכול להיות מסיבות של safety, של adverse events שהם לא יכולים לסבול, שהם סתם התחרטו והם לא עשו follow-up, כן, ונעלמו לנו באמצע המחקר וכו'. אז איך הדברים האלה נלקחים בחשבון כשאני מחשב את גודל המדגם? איך מתמודדים עם זה?
נכון, אז באמת בדרך כלל על המספר שיחושב מהעוצמה שתיבחר ומהשלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נוסיף כ-10-20% של מה שנקרא dropouts, של בדיוק כל אלה שלא ימשיכו איתנו עד סוף המחקר. ושוב, תלוי כבר מה גודל המדגם, כן? להוסיף 20% על אותם 10,000 חולים שנתנו כדוגמה, אז זה באמת הרבה. אז כמובן שתלוי מה בדיוק גודל המדגם. גם מה הצפי לנשירות, זאת אומרת, באיזה מחקר מדובר? אולי זה מחקר פשוט יחסית, את יודעת, עכשיו בודקים מחקר דיאגנוסטי בכלל, כן? אולטרסאונד, להגיע, להימדד וללכת, כן? לא עכשיו משהו טיפולי וגדול, אז... אנחנו לא צפים כל כך הרבה נושרים, אבל אם המחקר הוא קשה, צריך להגיע הרבה פעמים, יש הרבה ויזיט, יש הרבה בדיקות, והביקורים הם מאוד ארוכים, אז בואו, זו נקודה נורא חשובה להזכיר שחולים הם לא תמיד אנשים בני 70-80 פנסיונרים שאין להם מה לעשות, וכל מה שהם מחפשים זה להגיע למחקר ולשהות יום שלם בבית חולים. זה לפעמים גם אנשים צעירים, בני 40 ו-50, 30, אנשים עובדים שחיים עם אותה מחלה, כן, אנחנו לא מדברים דווקא על מחלות שלא נדע סופניות, אלא לפעמים מחלות באמת כרוניות או כאלה שחיים איתם ביום יום. ואם עכשיו אנחנו מבקשים מהם להגיע כל שבועיים לביקור, וכל ביקור לוקח כמה שעות טובות והולך להם יום עבודה, וזה לא עד כדי כך בדם שלהם כרגע להשקיע בעניין הזה, אז נצפה ליותר נושרים. אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו משהו כזה שאנחנו צריכים קצת להסתכל על המחקר עצמו, ולפי זה להוסיף את מספר הנושרים.
כן, אני אגיד פה בסוגריים, זה לא קשור לפודקאסט הזה, לנושא הזה, אבל באמת עוד פעם, הנושא הזה מתחבר לכל הגישה היום שמדברת על מחקרים מבוזרים, וה-decentralized, של להקל על החולים כמה שיותר, כשחלק מהמחשבה היא באמת איך לגרום למטופלים להישאר במחקר עד הסוף, ולא לנשור בצורה כל כך קלה. אז מן הסתם, בסופו של דבר, גם צריך שהסטטיסטיקאי עוד מחשב את גודל המדגם, הוא גם בעצם, יש לו גישה לפרוטוקול, הוא גם יכול להמליץ בעצם, את, כמי שיש לך המון ניסיון, וקראת כבר המון פרוטוקולים, ועשית המון תוכניות סטטיסטיות, אז בעצם, מעצם התובענות של הפרוטוקול כלפי המטופל, את בעצם יכולה להעריך או לייעץ ליוזם, באמת, גם במקום הזה, על איזה שיעור של דרופאוטס, כן?
נכון.
צפוי.
נכון, נכון, נכון. זה כמו שאמרתי, זה תלוי באנשים, במשתתפים שאנחנו צופים, אם זה מחקר של צעירים או מבוגרים, זה תלוי בקושי של הבדיקות. זאת אומרת, אם עכשיו תעשו בדיקות פולשניות, כואבות ולא נעימות, אז שוב, אם זה לא
חיים ומוות.
כן, אז אנשים לא יגיעו. צריך לשים לב לזה כשבונים פרוטוקול.
אוקיי. עוד שאלה שהרבה פעמים שואלים, וככה נעקה את המומחה, את המומחית, זה האם כשאנחנו עושים שינויים בפרוטוקול, תוך כדי הניסוי, אנחנו יודעים שזה קורה הרבה, האם שינויים בפרוטוקול יכולים להשפיע על גודל המדגם? זאת אומרת, לשנות אותו במהלך הניסוי.
כן, בהחלט. קודם כל, ייתכן הקריטריונים עצמם, inclusion, exclusion, וזה ראינו המון, יהיו כאלה שיקשו על הגיוס. אוקיי? כתבנו 500 חולים, אנחנו כבר מחכים חודשיים, באף בית חולים פה אחד, זולג אחד, שם זולג חולה שני, זאת לא הייתה מטרת המחבר והמשורר. זה מקשה על הגיוס, במקרה כזה יכולים להיות כל מיני אפשרויות לפתרון. אז פתרון אחד יכול להיות שאם אפשר לשנות את הקריטריונים, זאת אומרת להקל בהם, אם אפשר. ואז נצליח אולי להישאר גם עם גודל המדגם המקורי בזמן
סביר.
נכון. האפשרות השנייה יכולה להיות בעצם להוריד את גודל המדגם, אבל הבנה שתהיה פגיעה בעוצמה הסטטיסטית. אוקיי, עכשיו תלוי ממה התחלנו. אם התחלנו מעוצמה של 95% ונתנו שם כמות ענקית של חולים, אנחנו רואים שהם לא מגיעים, אז בואו נחשוב איך אנחנו מציגים את זה עכשיו, שזה יהיה 90%, זאת אומרת, יהיו פחות חולים, אבל העוצמה תרד. אבל עדיין אנחנו בטווח מקובל ורצוי והגיוני ושמעניין.
כן,
כן okay. בדיוק, ושיהיה מעניין. אז בוודאי שזה יכול להשפיע. הכל תלוי גם באמת בסבלנות של חברה בכסף שיש לה במשאבים. כולם רוצים מהר, אבל יש מחקרים שמראש יודעים שלא ילכו מהר. השאלה עד כמה לא מהר. טוב, אני גם ראיתי מחקרים שאת יודעת, הציעו גרנטים מסוימים, כאילו הפכו אותם לתחרותיים, כן, competitive trials, שזה דבר כן מקובל. זה כמובן כן עודד מרכזים לקחת עוד אחות מחקר שתשב על התיקים, תראה מי יכול להתאים. יש הרבה פתרונות לעניין הזה, שלאו דווקא חייבים להשפיע על גודל מדגם, אבל לפעמים כשאין ברירה זה נצרך.
אוקיי. טוב, עכשיו, קודם דיברת, כשהתחלת להגיד על הסטטיסטיקה של המחקר, אמרת, יש שני פרקים, יש גודל המדגם, אז דיברנו עליו כבר, הבנו את החשיבות שלו וההשלכות שלו,
נכון.
אבל דיברת גם באמת על החלק השני, שהניתוח הסטטיסטי, או הסטטיסטיקל אנליזיס, שכמו שאמרת, רוב האנשים ששומעים סטטיסטיקה במחקר, זה מה שקופץ להם לראש. אז בואי דברי איתנו קצת על הפרק הזה, כן. בסטטיסטיקה.
כן, זה מעניין שבאמת גם השבוע הייתה לי שיחת טלפון ביקשה שקצת נלמד סטטיסטיקה, לא סטטיסטיקה לאנליזיס, אבל שידעו גודל מדגם ועוד כל מיני דברים שהם באמת חלק מהתואר. ואני שמחה שאנשים מתעניינים בסטטיסטיקה, כי יש הרבה שהיו שמחים להשאיר את זה אי שם באוניברסיטה. אז באמת הפרק השני שקשור לסטטיסטיקה זה ניתוח הנתונים, וכאן כבר אנחנו נתאר באילו פרוצדורות סטטיסטיות נשתמש בניתוח הסטטיסטי, אם זה כמובן טיטסטים ורגרסיות ושיטות סטטיסטיות מוכרות יותר או פחות. גם כאן יש מי שישאל למה מראש, למה צריך לכתוב מראש מה נבצע. זאת אפילו יותר, שאלה יותר גדולה מהשאלה של גודל מדגם, כי גודל מדגם זה באמת לבוא, לבקש שתגייסו את מה שאתם רוצים, זה נשמע כזה חסר אחריות, אבל הסטטיסטיקה זהו, עכשיו גייסנו, עכשיו זה במחשב, כל הנתונים נמצאים פה, יאללה, בואו נתחיל...
נכון, אז בואו נבחר בשיטה שנוכל לי.
כן, נתחיל לשחק ככה עם הנתונים. אז טוב, יש משפט לא מדעי, שאומר שנתונים, אם יענו אותם, בסוף הם ידעו.
כן, משמע, אני בסוף יכולה לעשות מהנתונים מה שאני רוצה.
כן, אז יכולה, זו המילה, לא אפשר. זאת אומרת, אפשר לשחק עם נתונים ולהתעלם מכל מיני הנחות וליפות ולהראות תוצאות שיראו טוב. אבל א', זה לא תמיד מותר. אנחנו כמובן לא נעשה מה שאסור ולא נציג דברים שאסור בכל מקרה. וב', יש תוקף הרבה יותר גדול לניתוח סטטיסטי שנקבע מראש, וזאת גם הדרישה של הרשויות הרגולטוריות. הן רוצות סטטיסטיקה אפריורי, ויש לזה תוקף הרבה יותר גדול לסטטיסטיקות האלה כמובן.
אוקיי, אז בסדר. כשאנחנו עושים את הסטטיסטיקל אנליזיס, אז בואו נכניס עוד שני מושגים ככה לתוך הדו-שיח הזה. יש מה שנקרא per protocol analysis, והמושג שנקרא ITT, intention to treat. אז יפה. בואי ככה תסבירי קצת למאזינים מה המשמעות של כל אחד מהמושגים ומה צריך ומה יותר נחשב וכולי.
אז בשמחה, אז באמת בסופו של מחקר, אספנו נתונים במחקר, הגיעו חולים, נכנסו למחקר, עברו רנדומיזציה לפעמים, טופלו במוצר המחקר על פני זמן, אם זה תרופה או מכשיר, והגיעו לביקורים. עכשיו, כמו שאמרת אורנה, בעולם אידיאלי, כמו שהיינו רוצים, היינו שמחים שכל מי שנכנס למחקר ועבר רנדומיזציה, וקיבל את הבקבוק עם התרופה ונטל את התרופות בזמן, הגיע גם לכל הביקורים, אף פעם לא פספס, אף אחד לא נשר, אף אחד לא נסע לחול ושכח את הבקבוק בבית, הקומפליינס 100%, הכל בעולם אידיאלי.
Too good to be true, לא קיים.
לגמרי, okay. וגם לא כדאי שזה יהיה קיים, כי זה באמת יעורר נורות אדומות אצל ה-FDA או בכל רשות רגולטורית אחרת. זה לא אמיתי. בעולם אמיתי, פרקטית, זה לא ככה. אלא מדובר בחולים שחלקם, כמו שאמרנו, צעירים חסרי מנוח שיש להם יום עבודה, או יצאו לחופשה, או חולים מבוגרים שהיום קשה להם לבוא למרפאה, או שאפילו באמת הושפזו. AE במחקר. SAE, אפשר לומר, כן. ואז יש לי הרבה רעש בתוצאות, חוסרים וחולים שנשרו, וכאלה שלא לקחו את התרופות כמו שצריך. וכשאני מגיעה בסופו של דבר לסטטיסטיקה, יש לי בעצם בגלל זה שני סוגים של ניתוח סטטיסטי. יש לנו, כמו שציינת, את ה-ITT, ה-Intention to Treat, ה-Full Analysis Set, שבו אני כוללת את כל החולים שנכנסו למחקר. מה הכוונה? אני צריכה להגדיר את זה בפרוטוקול. כל מי שנכנס למחקר ויש לו בדיקה של ה-Primary Endpoint,
לפחות פעם אחת.
לפני הטיפול ולפחות פעם אחת אחרי, כן, זאת אומרת, ה-Primary Endpoint יכול להיות בשנה, אבל נניח שזה באמת אותה בדיקת סוכר, אוקיי, אותו HbA1c שקודם ככה נתנו כדוגמה, אז גם אם יש לי אותו בביקור אחרי שבועיים, יש לי לפחות כבר...
עשית לו בסקרינינג, נכון. ועשית לו פעם, התחיל טיפול, ולא משנה אם עשית פעם אחת או 10 פעמים, ברגע שיש לך תוצאה אחת אחרי שהוא אחרי. התחיל טיפול, בסדר? נכון. אז זה, הוא ייכנס... גם אם החולה הזה נשאר, הוא ייכנס לאנליזה של ה-intention to treat.
נכון. עכשיו, גם אם הוא לא הגיע, ויש לי עליו איזו אינפורמציה של ה-safety, אז הוא ייכנס פשוט לאנליזה של ה-safety, אוקיי? זה אנליזה בפני עצמה. אוקיי? ה-intention to treat, אנחנו מדברים בדרך כלל על, בעצם על ה-primary endpoint של ה-efficacy, של היעילות, של מה שאנחנו מחפשים. אז זה חייב להיות מוגדר באמת בפרוטוקול, מה בדיוק אני, את מי אני לוקחת. ל-ITT, ואם המחקר רנדומלי, אז אנחנו אומרים, מספיק שהוא עבר רנדומיזציה, ויש לנו לפחות בדיקה אחת לפני ואחרי. אוקיי? לא תמיד יש את רנדומיזציה.
אוקיי. ועכשיו נצא מתוך הנחה שגייסנו חולים למחקר, וחלק מהמטופלים באמת נשרו, לא הגיעו עד הסוף. אז מה עושים באמת עם התוצאות של הנושרים, מבחינת הניתוח הסטטיסטי?
כן, אז באמת, גם לכך יש כל מיני שיטות סטטיסטיות, איך להתייחס לנתונים חסרים, missing values, ואחת מהן היא לקחת את ה... סתם, כדוגמה, יש עוד המון שיטות יותר מתוחכמות ויותר מורכבות, היא באמת לקחת את התוצאה האחרונה שיש בפועל אחרי הטיפול, ובעצם לגרור אותה לסוף הטיפול, או עד בעצם לנקודת הזמן של הפריימרי אנדפוינט. אם הפריימרי אנדפוינט הוא בחצי שנה, והמטופל הגיע אחרי שבועיים, אני לוקחת את אותה התוצאה, והיא גם הופכת להיות התוצאה של חצי שנה. אבל גם יש כל מיני שיטות נוספות אחרות, להושיב את הכל ככה לאיזושהי קו רגרסיה, ולראות איפה זה יכול ליפול, ואנחנו כמובן לא ניכנס סטטיסטית לעניינים, אבל יש שיטות, זאת אומרת, יש רעש כזה.
אוקיי, אבל עכשיו, בסדר, יש רעש, והרעש הזה הוא מפריע, ואז אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם צריך את הרעש הזה? למה אני לא יכולה להגיד, לא, כל מי שהוא לא פר פרוטוקול, בדיוק, אז אני אעשה לו ריפלייסמנט נגיד, או אני אציא אותו, אני לא אחשיב אותו בסטטיסטיקה, אז לא כן. יהיה לי רעש, כן. יהיה לי מחקר כאילו עם תוצאות נקיות, אולי יהיו פחות חולים בסוף, אבל יהיה לי מחקר עם תוצאות נקיות. אז למה? למה, למה צריך את הרעש הזה? מי רוצה את הרעש הזה? בוא נגיד ככה.
אז ככה, אז כמו שאמרנו, נצא עם הרבה פחות חולים, הרבה פעמים, ואנחנו זוכרים שאנחנו יושבים על גודל מדגם מחושב מסיבות מסוימות, אבל הסיבה היא באמת, היא גם מניעת בייס. בייס זה הטיה של תוצאות, זאת אומרת, מה שקורה זה שאנחנו, ברגע שאני מתחילה להוציא חולים החוצה, ובמיוחד במחקר רנדומלי, אני מפירה איזשהו איזון שיצרתי בין הקבוצות, למשל מבחינת גיל, מין ורקע, כן, יכול להיות שיהיה לי מצב שבו אם אני אתחיל להוציא חולים, יישארו לי חולים בקבוצה A, נקרא לה, יישארו לי חולים מאוד מאוד צעירים, והרבה פחות חולים עם אחיות רקע, יחסית, ובקבוצה השנייה יישארו לי החולים היותר מבוגרים, עם יותר מחלות רקע, ואני לא באמת יכולה להשוות כמו שצריך בין הקבוצות האלה, זאת אומרת, אני מפירה איזשהו איזון ונוצר לי איזשהו בייס. דבר שני, האנליזה של ה-ITT היא זו שבעצם הכי קרובה למציאות. היא בעצם ראי של האוכלוסייה שתטופל באותה תרופה או באותו מכשיר, והרשויות הרגולטוריות לא מבטרות על האנליזה הזאת, כי היא הקובעת מבחינתם, כי במציאות יהיו חולים שיקחו לפעמים את התרופה ולא ייקחו את התרופה, יבואו לבית חולים לעשות טיפול מסוים או לא יבואו. אנחנו רוצים לראות מה קורה במציאות הזאת. זאת אומרת, האם גם התרופה נוחה ללקיחה או המכשיר טוב לטיפול, זאת אומרת, זה גם חלק מהעניין של האנליזה הזאת, לראות את כולם. אבל עם זאת, אנחנו רוצים לראות נתוני מחקר קצת יותר נקיים, לפי הדרישות של המחקר, וזאת האנליזה שנקראת פר פרוטוקול. זאת אומרת, גם שם פר פרוטוקול זה לא שנכנסים חולים שעמדו ב-100% על כל הכוונה, שאין major deviation, אוקיי? זאת אומרת, זה לא שהם עכשיו חודש לא לקחו את התרופה. פספסו פעם פה, פעם שם, הגיעו לרוב הביקורים מדי פעם, זאת אומרת, לא הייתה חריגה אקוטית מהדרישות. ואפשר להניח אורנה, כשחושבים על זה, שיהיו פעמים בהם ה-ITT לא יעמוד בדרישות של הפריימרי אנדפוינט, והפר פרוטוקול, כן. ואז עולה השאלה.
מה קובע מבחינת הרשויות? אוקיי.
נכון, אז אם משאירים את זה כך, הוא באמת רק ה-ITT קובע, אז מוזמנים לקרוא מאמרים בתחום, או בואו להיות סטטיסטיקאים, או אולי...
זאת אומרת, לא, על השאלה המורכבת הזאת, את אומרת, לא נוכל לענות במסגרת הפודקאסט
חברה,
הזאת.
כן, נכון, נכון. יושבים הרבה על מציאות כזאת, היא גם מציאות הגיונית, שקורית, אבל אם עומדים ב-ITT, בדרך כלל גם יעמדו בפר פרוטוקול.
זה ברור, שאלה הפוך מה שם.
כן, נכון.
שאלה אם זה קורה הפוך.
נכון,
okay,
נכון.
ויש מקום לשיח עם הרשויות ממה שאת מכירה, כשיש הבדלים משמעותיים בין ה-ITT
כן,
לפר
כן,
פרוטוקול?
כן, כן. זה ברור שמחקר שהוא גדול והושקע בו הרבה, או חברה שנמצאת דווקא בשלבים ראשונים, והוא רק רוצה להתקדם. זאת אומרת, כן יבנו פשוט אחרת את השלב הבא, אם זה מדבר בשלבים ראשונים, ובמחקר שהוא כבר מאוד גדול, פייס 3, שזה קובע לרשויות, זה כבר הרבה 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 יותר מורכב. הרבה יותר מורכב.
אוקיי. טוב, אז נגיד פה במקרה הזה שלא אנחנו, לא הסטטיסטיקאים שזה עד, ולא אנחנו שמנהלים את הניסויים הקליניים ולא החברות, לא אנחנו אלה שקובעים בסוף הרי אם התרופה תאופשר לשיווק או לא, את זה אנחנו נכון. משאירים לרשויות, שלוקחים את כל השיקולים שלהם ועם התוצאות שהם קיבלו, ובסופו של דבר מחליטים מה שהם מחליטים. אז טוב, תשמעי, היה כרגיל מעניין לשוחח איתך, אני מקווה שפתחנו למאזינים צוהר, קטן לעולם הסטטיסטי שכמו שאמרת הרבה מאוד מאוד נרתעים ממנו ואומרים סטטיסטיקה ברוך שפיתרנו בתואר השני או ב-PhD ושלום על ישראל ואני לא רוצה לראות את זה יותר אבל בכל זאת שיבינו מה השיקולים ואיך זה מתחבר לעולם היומיומי וכשהם יקראו על זה במאמרים אולי הם לא יבואו להיות סטטיסטיקאים אבל עכשיו שהם יקראו על זה במאמרים אז אולי דברים יתחברו להם צורה טובה יותר
נכון, השתדלתי ככה באמת לא להכניס חישובים מתמטיים פה, ולא
להיכנס
לעניינים כאלה, באמת להבין את הסטטיסטיקה, את המעטפת של הסטטיסטיקה במחקר היא מאוד 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 חשובה, כי בסופו של דבר זה הנתונים, זה התוצאות.
לגמרי.
וזה מאוד חשוב.
לגמרי. טוב, אז שוב תודה שהקדשת לנו זמן היום, וכרגיל היה לי לעונג, ואני מקווה שהמאזינים נהנו מהשיח שלנו.
תודה אורנה, וכל הכבוד על ה... העברה ככה של העניינים החוצה, חשוב.
תודה. תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.